בוקר טוב לכל הציבור היקר, ושבוע טוב ומבורך. לפנינו סוגיה מיוחדת שעוסקת בקודים. מה זה בקודים? כל קוד הוא סוגיה בפני עצמה, כי הגמרא עכשיו שונה מכל הסוגיות שלמדנו עד היום בתלמוד, שכל הסוגיות יש בהן מסע ומתן. וכאן בסוגיה הזאת שלפנינו הגמרא מדברת בקודים, וכל קוד הוא בעל משמעות לעצמו. האם יש קשר בין קוד אחד לחברו? אני לא בטוח, אבל נתחיל לבדוק את הדבר, כך שלכל קוד וקוד צריך לבדוק את המקורות שלו. סתם על דרך הצחות אני אשאל אתכם חידה, אם אתם יודעים, האם בגמרא יש הרבה פעמים מדברים בקודים, אבל האם בתורה אתם מצאתם שמדברים, התורה מדברת בקודים לפעמים?
כל המילים של הקודים.
טוב, שמענו תשובה מעניינת מאוד, שכל המילים של התורה בקודים. זה נכון, אבל אני רוצה לשאול, באמת, אם מצאתם בתורה שיש קודים, או חידה על פרשת שבוע, אם יש קוד אחד מצאתי פרשת השבוע. ככה, אז הכל מדרשים, מדרשים. אז אתם זוכרים מה שאני דרשתי פעם? איזה קוד? בתורה, בתורה. זה סתם, זה הקדמה לסוגיה, זה אין לזה קשר לסוגיה. רק אני פותח בדבר צחות על פרשת השבוע, או מה?
משל הגלות.
או, יפה, יפה. או, יפה, משל למה? יפה.
בעגלה
בזמן קריב, לא חשבתי על זה. בעגלה בזמן קריב, ככה?
שזו כוונה שהוא מזכיר בזה לאביב.
מה, מה?
שכאשר הם דיברו על ימי משה שהם צריכים
להתאפר. על מה דיברו?
בעגלה בזמן קריב שם.
כן, ככה יש? תראה לי מדרש כזה, אני אשמח לראות. כן.
יוסף אומר, הוציאו כל איש מהרי.
טוב.
בתורה,
עוד דבר כזה, כן. במשכן, וגם בבית המקדש. כן. הרוען הגדול,
הוא
נמצא
שם,
והוא ואיש
לא יהיה,
איך
הוא
נהיה
מלאך.
אז מה הקוד? אני רוצה לשמוע רעיון של קוד. מה שסשה אמר, אני חושב שזה רעיון גדול, זה רעיון גדול. אני מכיר מדרש קצת אחר, אבל אני רוצה להגיד מה אני מכיר. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אז מה פתאום הוא ראה את העגלות כבר ותחי רוח יעקב אביהם? מעגלות? אז יש מדרש שהוא רמז לו עגלה ערופה. עגלה ערופה. הנה בא בן עכשיו לשיעור מחדש אחרי החתונה, מברכים אותו מזל טוב, בהצלחה, ישר הוא אומר תשובות לעניין. אז עגלה ערופה, מה הוא רימז לו עגלה ערופה? מה הוא רצה לרמז לו? בפרשה הזאת היינו עוסקים, אז מה הוא רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, תשמע, אבא, אני עוד זוכר מה שלמדנו, אני לא התקלקלתי במצרים. אתה חושב, אולי חס ושלום, שנהייתי משנה למלך, וכבר נהייתי מצרי, וכבר זנחתי את כל מה שלמדתי ממך, אומר, לא. אני עוד זוכר מה לימדנו, למדתי עגלה ערופה, ומה הקשר באמת, בדיוק שלמד עגלה ערופה. אם היה לומד איתו, נגיד, הלכות תפילין, או היה למד איתו הלכות מוקצה, אולי מקצה דרבנן עוד לא היה, אבל הלכות ברית מילה. עגלה ערופה, למה מביאים? כתוב, זקני העיר ההיא מביאים עגלה ערופה. שואל דבר רבי, זקני בית דין הם שופכי דמים, שהם צריכים להביא עגלה ערופה על חלל שלונות דם מיקאו? למה צריכים? אלא שלא פתרנו אותו בלא לוויה. שהיה, לא קרה שהיה אורח בעיר ולא, מה זה לוויה? להראות למישהו את הדרך, איך ילך, והוא נתקע והרגו אותו, אז לא פתרנו אותו בלא לוויה. מכאן שהכנסת אורחים זה אכילה שתייה וגם לוויה, כלומר להראות לו את הדרך או להסביר לו איך הוא ילך. אז הוא כאילו רוצה להגיד, מה העניין של עגלה ערופה? העניין של לוויה, אבא, דברי תורה שלך מלווים אותי עד היום, ככה אני שמעתי פעם הסבר על העניין של העגלות. אז זה כאילו מדרש על מילת קוד. טוב.
70 שירדו למצרים.
כן, אז מה הקוד?
70 אבים או 70 עמים, או וגם נגיד
טוב, זה כבר קוראים לזה, איך אומרים, סימבול, משל ל, משל ל. אני מתכוון קוד שאחד מדבר עם השני במילה, והוא כבר מבין מה, לפי הקוד אתה מבין את הרעיון, זה הקוד שאני מתכוון.
זה
לא שם
שיש סלח ליעקב. סלח בת אשר, כן? הוא במדרש, שהיא גרמה, כן? שלא פג לימו לגמרי של יעקב.
מה היא גרמה?
היא בישרה לו שיוסף
חם. איך בישרה לו? את
ההגרה אומרים, ושר עוד יוסף, עד שהוא קרא.
אז זה לא קוד, אז היא שרה, עוד יוסף חי, זה לא קוד, זה שיר, כן.
בין יעקב לבין עשיו, שבהתכתבות שלהם בזה, שאומר, יש לי אישור וחמור וכולי, כן,
כן,
שזה קוד לגבי מה, קוד, המידות הרוחניות וכל מיני דברים
כאלה. טוב. אז בכל אופן, לפנינו כאן סוגיה מעניינת, שכל מילה, מה אני רוצה להגיד, בן, מה אתה רוצה להגיד?
יש גם בברכה, כי כמוך כפרעה,
כן. טוב, זה לא נקרא קוד, זה נקרא, אני מתכוון קוד, שמילה אחת היא מבטא רעיון, זה אני רוצה להגיד, טוב.
מבטא רעיון לא קורה, זה גם בעיגה.
רעיון?
הרעיון לא קורה, לא, סליחה, זה
הנורא
ויגש.
כן, ויגש.
בפרשה הקודמת, כי ויגש זה יתקרב.
כן.
זה נושא גם מאוד חשוב, זה מין צד התקרבות.
התקרבות, כן, כן.
העניין שיוסף כאשר הוא...
אני יוסף.
אני יוסף אומר את זה למעשה, ואני אומר, אני אקיתם, רק כאשר אומר, תקשו אליי ויגשו. ורק אחרי זה אומר אפיק.
כן.
רק ביחד, כאשר אתם ביחד, ואתם מתקרבים אליי,
יפה.
אני מגלה לכם שוב שאני, ואני מגיש שאני...
טוב. אז אם כן, מה אני רוצה להגיד, כל זה הקדמה לסוגיה, שפה בסוגיה יש מילים, 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 שכל מילה היא סוגיה בפני עצמה, אז אני רק רוצה להגיד, לא נבעל מזה, כי כל קוד יש לו רעיון גדול ונסביר אותו. הגענו לביאור הגמרא על המשנה, אבל בי שאמרו בתולה גובה 200 ולמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה, יוסיף. אז זה יש שאלה של הגמרא, פשיטה. מהו לפשיטה שאדם יכול להוסיף? מהו לתמה קיצוץ העבדו רבנן שלא לבייש את מי שאין לו? כמה שמנן. לפעמים חכמים לא רוצים שלא לבייש את מי שאין לו. אז אולי כאן חכמים יעשו איזושהי תקנה של קצבה שלא יהיה. לפעמים יש כתובות גדולות, אנשים מתחילים להתפאר בחתונה על גודל הכתובה, אז אומר שמותר. כמה שנה שפה חכמים לא עשו תקנה. אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה יוסיף, רצה לכתוב למה לא עשו תקנה? כי מי שרוצה להוסיף, לא רצו לסור עליו להוסיף, הוא רוצה להוסיף, יוסיף.
מה זה שווה במקומות אחרים שכן...
כן, אבל אין פה עניין שלא לבייש מי שאין לו, בגלל שגם מי שאין לו, הוא מוסיף. זה לא, לא אדם שיש לו מוסיף, שאין לו לא מוסיף. אלא גם אדם שאין לו יכול להוסיף. למה הוא מוסיף? הוא חושב... תולה על החזה פתק, לי זה לא יקרה. הרי מה זה הכתובה? הכתובה זה רק במקרה שהאישה התגרשה ממנו, או במקרה שהוא מת. אז על פי רוב, זוג צעיר שמתחתן לא חושב על דברים כאלה. אז אם כן, אין פה מה לבייש מי שאין לו, בגלל שכל אחד יכול להוסיף כמה שהוא רוצה. אם רצה להוסיף, רצה לכתוב לה לא קטני, אלא רצה להוסיף. מסייע לה לרבי אייבו, אמר רבי ינאי, דאמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי, תנאי כתובה ככתובה. כלומר, כשאומרים מילה תוספת, אז אפשר לשאול, האם התוספת היא כמו העיקר, או בלשון המשנה, תוספת היא כמו העיקר. נתתי בשיעור דוגמה, כשלמדנו את זה כבר במשנה, על ירושלים. במסכת שבועות כתוב, אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא על פי בית דין של סנהדרין, ואורים ותומים, ושתי תודות ושיר. כלומר, כשמוסיפים לקדושת ירושלים, וצריך לעשות את זה באופן דחוף כמובן, מפני שירושלים, אף שירושלים גדלה מאוד ויש לה שכונות רבות, אבל אין להם דין של ירושלים רק לגבי שני דברים, מיסים ומגילת אסתר. מיסים, כל דבר שירושלים משלמים מיסים, ומגילת אסתר. אבל חוץ מגילת אסתר, נגיד לגבי, בואו נשאל אתכם ככה, שאלה כזאת, איזה דינים מיוחדים נאמרו בירושלים בירושלים. כל אחד יגיד אחד, כי אין מספיק לכולם, איזה דינים מיוחדים נוהגים רק בירושלים. מעשר שני, יפה, אכילת מעשר שני, שנאמר באחד מעשר שני, יש מצווה להעלות אותו לירושלים, פרשת ראה. אז המצווה לאכול אותו בירושלים, אז זה רק בירושלים המקודשת. אותו דבר זה גם אכילת...
ביקורים.
מה?
ביקורים.
ביקורים, יפה, אחרי הביקורים, כאשר אכילת ביקורים נבדלת מאכילת מעשר שני, שביקורים נחלים רק לכהנים כמובן, אבל רק בירושלים, רק בירושלים. ועוד, מה? עלייה לרגל לירושלים, זה כבר לבית המקדש, אבל אמרתי דין בירושלים, נגיד קורבן תודה. קורבן תודה שנאכל בכל העיר ירושלים, אז... קורבן פסח, נכון? אם כן, קודשים קלים. כל הקודשים הקלים שהם שלמים, אז קורבן פסח הוא קורבן שלמים, וקורבן תודה הוא קורבן שלמים, אז שלמים נאכלים בכל ירושלים. אפשר לאכול את זה בקריית משה, למרות שיש בה כמה וכמה ישיבות. לא הישיבות קובעות, אלא קדושה על פי בית דין שמקדשים את המקום, וזה עוד לא היה מזמן עזרה. לא קידשו את קריית משה ולא את קטמון ולא את גילו. אבל עתיד לבוא זה יהיה. אז מה אני רוצה להגיד? כשמוסיפים, כתוב ברמב״ם על פי הגמרא בשבועות, איך מוסיפים? הולכים זקני בית דין עם שתי קורבנות תודה, והמקום של הסוף שם הם אוכלים את קורבן התודה בסוף. כלומר, מה אני רוצה להגיד מזה? רק מילה אחת, מילה להוסיף. להוסיף זאת אומרת שהתוספת בלשון חכמים היא כמו העיקר. לא סתם מתנה באלמה אודי יאיב לה, שאדם מוסיף לאשתו, התוספת היא נהיית כמו, כאילו חלק מן הכתובה. אז הגמרא מביאה עכשיו הרבה נפקמינות, שהמילה להוסיף של המשנה באה לרמז לי, כאילו במילה, כי המשנה רבי היה צח הלשון מעין כמו, הוא כותב הרמב״ם, אז במילה להוסיף, הוא לא כתב רצה לכתוב, אלא רצה להוסיף, לא לתת מתנות, רק להוסיף, סימן שדין התוספת של הכתובה כדין העיקר. לגבי איזה דינים? מסייע לה לרבי אייבו אמר רבי ינאי, דאמר רבי אייבו אמר רבי ינאי, הדינים הבאים, תנאי כתובה ככתובה. קודם כל נסביר את המילה תנאי. המילה תנאי כאן היא לא במשמעות הפשוטה שלה. אנו גילים למילה תנאי כמאמר העם, תנאים עושים לפני החתונה. קובעים לפני החתונה איפה יגורו, באיזה יישוב, ואם הבעל ילמד או הבעל יעבוד ומה האישה תעשה. זה נקרא תנאים. אבל פה נראים תנאי במובן של תוספת. אני לא יודע בדיוק כרגע למה המילה, מאיפה באה המילה תנאי בהקשר לתוספת. רק אולי יכול להיות שכל אחד מתנה עם השני כמה יוסיף. כי למדנו לאל לפני שני דפים שהאב הוא כותב לה פירות, כסות וחילים. אז אולי זה כרוך הדבר באמת בעשיית תנאים, כמה אתה נותן לבדך כך וכך. כמה אתם חגר וכך, אבל קיצור, המילה תנאי כאן לא פירושה כמו המילה תנאי בלשון העברית, כמו תנאי בני גד ובני ראובן, אם יהיה כך, יהיה כך, אלא תנאי פה, במקום הזה, זה כוונה תוספת כתובה ככתובה. תוספת של הכתובה הנקראת תנאי כתובה, אולי כי מתנים על זה, תן לך את ביתי, בתנאי שתוסיף לכתובה גדולה או קטנה. תנאי כתובה ככתובה דמי. וכבר דיברנו, אני רק חוזר מה דיברנו מספר פעמים, למה בעצם החתן יוסיף על הכתובה לקלה, מספיק לכתובה דאורייתא ויוצא ידי חובה? תשובה, א', המנהג היה, אולי גם היום, שהאב שלה נותן לה נדוניה, ואז לפי גודל הנדוניה, גם החתן מתחייב לה כנגדם. האב מתחייב לה, נגיד, נותן לה מכונית, מכונית עולה 100,000 שקל, הוא מתחייב לה כנגדם. ואם נתן לה דירה שעולה מיליון שקל, אז הוא כולל בכתובה גם את הסכום הזה. ועוד חלק שלישי של תוספת, לגודל חיבתו אל הקלה, הוא מוסיף לה. אז התנאי, אז הכתובה, כל אחד מי שיפתח כתובה יראה את הכתובה שלו, שיש הרבה קווים, 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 קווים. מה פתאום? הרב עשה לי כתובה עם קווים, אני רוצה כתובה עם תוכן, מה עשה הרב עשה לי קווים? אף אחד לא חושב על זה, בזמן החופה רוצים להיכנס לחופה. והרב עושה קווים. ועוד הוסיף לה כך וכך, והוסיף לה מדילי כך וכך. זה הכוונה לשתי התוספות האלו שהזכרתי. אחת, שהחתן מוסיף לה קלה כנגד מה שאביה נותן לו לדוניה, ועוד הוסיף לה מדילי מרצונו לגודל חיבתו אליה כך וכך, ואז קודם, ועלו בסך הכל, בסך הכל, סכום שאת זה הרב מקריא. וזה לא מעניין את הרב באמת כמה הוא מקריא, ולא מעניין את הקהל. אולי משפחות מסוימות זה מעניין, אז למה כל כך מקריאים את הכתובה? מה? אז זה מראה שהעיקר הכסף בנישואין? חס ושלוש. אז למה מקריאים את זה, את הכתובה? את מי זה מעניין? עוד עושים רמקול והכל. לעשות הפסק מלאכותי בין האירוסין לנישואין, הפסק מלאכותי. מה זה הפסק מלאכותי? שבזמן חז"ל היו מחכים 12 חודש, נותנים לבתולה לפרנס את עצמה, כי היו מכינים את הכל לבד, כל הבגדים והתכשיטים והמזון והסעודה. היה לוקח זמן להכין את הכל לבד באופן ידני. היום שמזמינים קייטרינג והכל מוכן מהאולם, צ'יק צ'אק, אז לוקח אפילו לא 12 דקות. אז איך עושים את ההבדלה בין האירוסין לנישואין? על ידי שמקריאים את הכתובה. אז יש משפחות שחושבות שזה הכיבוד הכי 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 חשוב, מכבדים את הרב הכי חשוב בקריאת הכתובה, אבל באמת זה, קריאת הכתובה היא רק להפריד בין הנישואין לאירוסין. ויש גם משפחות שאומרות לרב בשקט, אל תקריא את סכום הכתובה, מכל מיני סיבות שלהם. לא חייבים להקריא בדיוק את הסכום. העיקר להקריא את התאריך שיהיה נכון, שלא יהיה שטר פסול וכולי. אז על כל פנים, מה אני רוצה להגיד? רוצה להגיד רק את העיקרון, שהסכום של הכתובה הסופי מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון זה 200 זוז, החלק השני זה תוספת שהוסיף לה בגלל נדוניה שאולי האב נתן לה, חלק שלישי שהוסיף לה לגודל חיבתו אליה, אבל גם אם האב לא נתן לה נדוניה, המנהג שקודמים הוסיף לה. אז היום לא קודמים בשטר כמה הוא הוסיף, קודמים עוד הוסיף לה סך מסוים, קו על כל השורה, ועוד הוסיף לה מדילי סך מסוים, קו על... כי לא רוצים לפרט את הכל. אבל מה? יש רב אחד שאמר, נו, כבר עשיתי שתי קווים, בשלישי אני גם אעשה קו. אז הוא הגיע לשורה השלישית, כתוב ועוד, ועלו סך הכל סכום הכתובה, עשה קו. מה זה קו? שהוא לא מתחייב לכלום? פסל את הכתובה. הם עושים שם כמה שמבינים. אז אומר רבי אייבו, אמר רבי ינאי, שהתוספת של הכתובה דינה ככתובה, ופה גמרא מביאה את כל הנפקמינות. נפקמינה למוכרת ולמוכלת ולמורדת ולפוגמת, לטובעת ולעוברת על דעת, לשבח, לשבועה, לשביעית, ולכותב כל נכסיו לבניו, לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית, וחומר שבבית אביה, ולכתובת בנין דכרין. חלק מהמנויים כאן זה תוספת כתובה ככתובה, אבל יש, אומר הר"ן, יש פה חילוק, שתי קבוצות משולבות כאן. יש חלק מהם שתנאי כתובה ככתובה, הוא מבחינה הלכתית, שיש כאן חידוש הלכתי, שתנאי הכתובה הוא דינו כמו הכתובה. ויש גם כן חלק מהם, זה אומר עניין לשוני או עניין לשון. תכף נראה איזה מהם זה עניין לשון ואיזה מהם זה עניין דין, ואז ננתח כל אחד ואחד, ובכל אחד ואחד נלך בדרך הבאה. נשאל, אם תנאי כתובה לא היה ככתובה, מה היה קורה? ועכשיו תנאי כתובה ככתובה, מה זה בא לחדש לי? ואז נבין חידוש רבי אייבו, אמר רבי ינאי, שכל זה הוא לומד מהמשנה. איך אפשר ללמוד כל כך הרבה דינים מן המשנה? הרי אם זה בתורת ייתור כזה, מייתור לומדים רק דבר אחד, אבל זה לא לימוד מפסוק שיש ייתור, אלא הוא בא להגיד עיקרון. עיקרון שתוספת דינה כמו העיקר. כמו שאמרתי, תוספת על ירושלים, שיהיה אם ירצה השם, דינה כמו ירושלים. אז גם תוספת לכתובה, דינה ככתובה, נפקמינה הדברים הבאים. והגמרא מביאה, ונראה אחד אחד. הראשון, למוכרת. אומר רש"י, למוכרת ולמוכלת, מוכרת כתובתה או מוכלת כתובתה, מחלה ומכרה את הכל. לפי שהכל קרוי כתובה. ולא אמרינן, לא מקרה כתובה, אלא מנה 200. אז קודם כל נשאל, ננתח את הדין הזה ונשאל, איך אפשר בכלל למכור את הכתובה? איך אפשר למכור את הכתובה? יש כאן שתי שאלות. אולי מישהו רוצה להציג את השאלות, אודות, לא את התשובות. איזה שאלות מתעוררות על הנושא מכירת הכתובה? איזה שאלות מתעוררות? חוץ מהשאלה נידונה פה בנושא. איזה שאלה מתעוררת? כן. יפה. האישה לא זכתה בכתובה לפי תוספות אלא בית הגירושין, אז מה היא מוכרת? היא מוכרת דבר שלא בא לעולם. יפה. עוד מה? עוד שאלה? יפה. אם מכרה את הכתובה, אז אין בבית כתובה. אם אין בבית כתובה, אסור אדם לדור עם אשתו ולא כתובה. יפה. עוד שאלה איך מתעוררת מבחינת הלכות מכירה. מבחינת הלכות מכירה. אז בואו נענה תחילה על השאלה הראשונה, ואחר כך על השאלה תתעורר שאלה שנייה. השאלה הראשונה שאתה עוררת הוא בצדק, היא שהכתובה היא דבר שלא בא לעולם לפי הפירוש של התוספות. שהתוספות אומרים שהבעל לא מתחייב בכתובה אלא בגירושין. אז הם שואלים, אז מה חל קודם? אז מה תופס? אז מה קורה כאן? אז הוא מסביר התוספות שאם יש לבעל נכסים, אז הוא משעבד שיבוד נכסים. ואם אין לו נכסים, הוא משעבד גופו להתחייב. זאת אומרת, האישה קיבלה משהו. לא נאמר שהאישה לא קיבלה. האישה קיבלה משהו. מה היא קיבלה לפי התוספות? האישה קיבלה, או קיבלה שיבוד נכסים, או קיבלה התחייבות מהבעל, שזה נקרא שיעבוד הגוף, ושיבד גופו להתחייב. זה הפירוש של תוספות, זה פירוש מאוד קשה, כבר דערכנו בזה כמה וכמה שיעורים, והרבה יותר פשוט זה השיטה של הרמב״ם, שקראנו אותו מפרק ט"ז מלכות אישות, ששם הוא כותב, הכתובה היא כחוב שיש לו זמן. זאת אומרת, חוב שיש לו זמן. מה זה יש לו זמן? עוד לא הגיע זמנו. מה זה נקרא לא הגיע זמנו? אומרת האישה לבעלה, אני רוצה ללמוד פסנתר. נורא מתחשק לי. אומר לה הבעל, אבל אין לנו כסף, אין לנו תקציב ללמוד פסנתר. זה עכשיו אנחנו עוד לא קנינו ספה, אז פסנתר זה לא בעדיפות ראשונה, יכולים לקנה ספה. אומרת האישה, אתה יודע מה? אני רוצה למכור את הכתובה שלי ואני אקנה בזה פסנתר. אז אומר הבעל, אבל אסור לאדם לדור עם אשתו שעה אחת בלא כתובה. אומרת האישה, אני רק מוכרת את הזכות שלי, אבל אני לא פותרת אותך מלשלם את הכתובה. אז אם כן, פה כבר נענה תשובה לסשה. סשה שאל, אסור לאדם לדור עם אשתו שעה אחת בלא כתובה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אז הוא לא דר עם אשתו בלא כתובה, הוא חייב כתובה אותו דבר. ללה יש זכות. מה הזכות שלה? לפי התוספות יש לה זכות, זכות לקבל את הכתובה בעתיד. לפי הרמב״ם הכתובה היא כחוב שיש לו זמן. באנו לשאלה אם אדם יכול למכור חוב, אם אדם יכול למכור חוב עתידי. היום יש בבורסה, לא בבורסה אני חושב, בנק ישראל, שאפשר לקנות אגרות חוב של הממשלה. מישהו שמע על דבר כזה? הממשלה מנפיקה אגרות חוב כדי לממן פעולות שונות. כאילו אדם קונה אגרת חוב, אומרים לו זמן הפירעון יהיה בעוד 5 שנים, 10 שנים. ככה זה נקרא. פעם בקום המדינה, אז לא היה באמת כסף למדינה, היום יש ברוך השם עודף כסף, ואז עשו מלווה עממי, מי שזוכר, ב-1950 עשו מלווה עממי. מה זה מלווה עממי? שנתבקשו תושבי המדינה לרכוש מהמדינה או שהורידו להם המשכורת סכום מסוים כהלוואה למדינה, קיבלו איגרת מלווה עממי. מי שמכר את זה מיד לא הרוויח כמו מי שהשאיר את זה. ההורים שלי השאירו את זה, אז כמה קצת שהורידו להם, אחר כך זה היה שווה משהו, כי זה עלה לפי האינדקס וכולי. כלומר, באנו לשאלה כזאת, האם חוב זה שאלה משפטית? שאני עכשיו מדבר עכשיו על נושא שנמצא בגמרא במסכת בבא בתרא, האם אפשר למכור שטר חוב. יכול להיות שטר חוב של המדינה, ששטר חוב ב-1950 נתנו את זה מעל 20 שנה או 25 שנה, או אדם לחברו מלווה לו כסף לחמש שנים, פתאום הוא נזקק לכסף, יכול למכור את השטר חוב, או שהחוב הוא לא דבר ממשי, הוא דבר שאין בו ממש. נכון? יש פה בעיה. החוב הוא לא דבר מוצק, כמו גמרא או אתרוג או אבטיח, דבר מסוים. החוב הוא דבר מופשט. אז אפשר למכור דבר מופשט כזה? אפשר? שתיים, אם תגיד שהחוב הוא דבר שכיר וניתן למכור, שכיר בחטא, ואפשר למכור אותו, באנו לשאלה באיזה קניין למכור אותו. הרי רוב הקניינים עושים קניין בדבר עצמו. נגיד, אני נותן לך, מוכר לך עט, קונים את זה ממשיכה. אדם קונה מקרר. נשאל, איך קונים מקרר? באיזה קניין?
מסודר.
קניין מסודר. או כסף. כסף זה קצת בעיה, כי חכמים ביטלו קניין מעות, שמה יאמר לו, נשרפו חיתך בעלייה, והגבהה או משיכה זה קצת קשה לעשות, אלא אני חושב או קניין סודר, או קניין חצר, כשהמקרר בא לחצר שלי, אז אני קונה אותו. אם אני קונה מכונית, איך קונים מכונית? מכונית, איך קונים מכונית? מה? אני חושב שהנהיגה במכונית היא כמו משיכה. אם אדם מושך את האוטו, אז הוא נוהג באוטו, זה כמו קניין משיכה. הגבהה, צריכים איזה ג'ק ומוסך להגביע, לא כל אדם יודע להפעיל את הג'ק של המוסך, אז באוטו זה משיכה. ופעם שבאתי לכם את הבדיחה, שקניתי אוטו לבת שלי, ואני לא יודע לנהוג, ואני חושב שזה בעיה בראייה, אני לא נוהג, אבל רציתי לקנות את האוטו, והיה יום שישי אחרי הצהריים, יום שישי, ב-5:00 קנינו את האוטו, וכתבנו זכרון דברים, ואיך יהיה הקניין? אני אומר לו, איזה קניין נעשה באוטו? אומר, אני לא יודע. אמרתי לו, קודם כל קח את הצ'ק, אז האם האוט קונות או לא? הוא אומר לי, כן, אבל מאות לא קונות, למה? שמה יאמר נשרפו חיתך בעלייה, חכמים, ביטלו קניין מאות. אוקיי, אני אומר לו, איך אני אקנה את האוטו? אומר לי, בוא נלך לבנק. נסענו מהר לבנק, טיק טיק טיק, באנו 12 בדקה, הבנק סגור. אין עברת בעלות עד יום ראשון. אוקיי, אז איך קניתי את האוטו? אמרתי לו, קניין סודר נעשה. אמר לי, מה זה קניין סודר? אמרתי לו, הקונה נותן למוכר איזה חפץ, אני אתן לך עט, אתה תגביה את העט, ואז האוטו שלי, אחרי ששילמתי לך. אומר, איך זה מועיל? אמר לו, אתה אמר לו, במגילת רות הבוקר, אתה ישן או אתה ער? אמר לי, אני ער. אמרתי לו, יש מהדרים לישון במגילת רות. כתוב שם, זאת לפנים בישראל, על הגאולה ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף ישנה לו ונתן לרעהו. לקיים כל דבר אפשר על קניין סודר. אז קניין סודר מועיל. אבל השאלה אם קניין סודר מועיל לקנות אוטו, זה דבר ממשי, ממשי. אז עשינו קניין סודר, אמר לי, או, יש לי בן בישיבת הסדר, אני אגיד לו חידוש שיתחדש לי היום. אמרתי לו, טוב. לא התחדש לך בחג השבועות, מתן תורה. אז אם כן, למדנו שאפשר לקנות אוטו בקניין סודר, חוץ מהזיכרון דברים שעשינו, עשינו עברת בעלות, אז בסוף הוא הביא לי את האוטו על יד הבית שלי, ביתי לקחה את האוטו ביום ראשון, אבל הקניין חייב לעשות כבר היום על פי דין תורה. אם קורה משהו לאוטו, זה חוץ מהביטוח, מי אמר שהאוטו שלי צריכים קניין על פי דין תורה. אז אם כן, מה למדנו? העברת בעלות, אני חושב, זה גם קניין, כי ככה נהגו כבר לעשות העברת בעלות, אז מי שעושה העברת בעלות, אין לך קניין גדול מזה, כי ככה נהגו, אבל ככה קניין סודר. אבל חוב זה דבר לא ממשי. אז איך קונים חוב בכלל? אז הגמרא דנה בזה במסכת בבא בתרא, והרמב"ם באמת מסביר את הבעיה שאי אפשר לתפוס את החוב. אז אם כן, אני מציג את הבעיה העיקרית במכירת הכתובה, והיא שאפילו נגיד שהכתובה היא חוב שיש לו זמן ואפשר למכור אותו, ואפשר למכור אותו, אבל אי אפשר לתפוס אותו, אז איזה קניין נקנה אותו? וכנראה סודר לא מועיל לזה, כי זה דבר שאין בו ממש. אז איך קונים את החוב? אומר הרמב״ם, על פי הגמרא, לפי חכמים, בכתיבה ומסירה. זה כאילו תקנת חכמים, כי אי אפשר באמת לקנות חוב. אז יש פה בעיה הלכתית, לא רק בכתובה, אלא בכל מכירת שטר חוב. כתובה היא כמו שטר חוב, אז יש בעיה הלכתית. מהו מעשה הקניין שמתאים למכירה הזאת? והגמרא אומרת שהתשובה היא כתיבה ומסירה. אחר כך יש בעיה שנייה פה, שאפילו נגיד שכמו הרמב״ם, שהכתובה היא חוב שיש לו זמן, אבל הזמן עוד לא הגיע. אם הזמן עוד לא הגיע, אז מה הוא מוכר היום? מוכר היום את הזכות לגבות את הכסף. הזכות לגבות את הכסף, אבל הזכות לא קיים היום, כי היום אי אפשר לגבות את הכסף. אבל הזכות לגבות את הכסף היא תהיה בעתיד. זכות של העתיד היום שווה או לא, וזה הבאתי את הדוגמה של אגרות חוב. כמובן, נגיד למשל אם הכתובה שווה 100,000. כתוב 100,000, אז הכתובה שווה 100,000? אז צריכים לשום כמה הסיכויים שהם יתגרשו. אז מזמינים, לא יודע, שואלים אנשים, מה אתם חושבים על הזוג הזה? התגרשו, לא התגרשו, אומרים, הזוי. הם זוג יונים, לא התגרשו. אוקיי, אז זה מוריד את המחיר של הכתובה. כמה סיכויים שהבעל ימות? הוא חולה סוכר וזה, אולי ימות, כן? אז עושים כזה סיכוי בול סיכון, ולפי זה מעריכים את שווי הכתובה, ולמדנו את זה, את מסכת מכות, מי שזוכר, למדנו כיצד שמין את הכתובה בעדים זוממים. שמעידים אנו, רק רוצה להזכיר ולחבר בין הסוגיות. מעידים אנו, לא נגרש אשתו, גירשת אשתו וחייב לה כתובתה, וזה לא נכון, אז רצו לחייב את הבעל כתובה, אז כמה ישלמו לו, כמה ישלמו לו, איזה סכום. זה סוגיה, למדנו מסכת מכות דף ג'. קיצור, מה אני רוצה להגיד כאן? פה הבעיות שהזכרנו במכירת הכתובה, קיימות גם במכירת תוספת הכתובה. ואותם פתרונות, אותם פתרונות. דהיינו, ששטרות נקנים בכתיבה ומסירה מדרבנן, וכמובן הסכום יהיה פחות מסכום הכתובה. אז מה החידוש? אישה שמכרה כתובתה בסתם. אז בין כך היא מכרה את זה פחות מהסכום הנקוב. אז נגיד הסכום הנקוב הוא 100,000 שקל, מכרה את זה ב-40,000 שקל. אז מה היא מכרה? היא מכרה את העיקר הכתובה וגם את התוספת. אז התשובה, כיוון שאמרה לי מוכרת את כתובתי, אז היא מכרה את הכל. אז תגידו לי אתם, זה שאלה של לשון או שאלה של דין? מה? לשון. זה שאלה של דין או של לשון? זה בגלל שהכתובה, התוספת דינה כמו כתובה, או שככה אנשים קוראים? לתוספת קוראים לזה כתובה. אז אומר הר"ן פה, אומרים, תנאי כתובה ככתובה מבחינת הלשון בני אדם. אותו דבר מוכלת, מחלה כתובתה לבעלה, אם נגיד שהיא יכולה למחול, אז היא מחלה את הכל. אומרה שלי, ושהכל קרוי כתובה. ולא אמרינן, ומה החידוש? ולא אמרינן, לא מקרה כתובה אלא מנה 200, והשאר לא נקרא, אלא תנאי כתובה ככתובה לגבי מוכרת ומוכלת. אז כמובן, אין פה בעיה שבמוכרת, אין פה בעיה שהיא שוהה עם בעלה בלא כתובה, כי הבעל חייב לה כתובה. רק הבעיה תהיה לגבי מוכלת, נכון? לגבי מוכלת, אם מחלת הכתובה לבעלה, אז אין לה כתובה. אם אין לה כתובה, אז לכאורה אסור לחיות עם אישה אחת בלא כתובה, אז אולי הבעיה באמת קיימת, מי אמר שלא. אבל בכל אופן, פה נידונו רק אם המחילה תפסה או לא, ועל מה תפסה המחילה. אז אומרים, אם היא מחלת הכתובה, אז המחילה תפסה הן על הכתובה והן על התוספת. אז זה חידוש לשוני. זה למאן דאמר שאפשר למחול על הכתובה, אבל לא אמרנו, בזאת שמותר לו אחר כך לחיות איתה. כי אולי היא מחלה כתובתה, אין לה כתובה, צריך לכתוב לה כתובה חדשה. זה לא אמרתי. מה? כן, אבל פה מדברים, למאן דאמר שהיא יכולה למחול, אז איך המחילה תופסת? על העיקר או על התוספת? אז זה כמובן שאלה של לשון, כמו שאמרנו. הנפקמינה ההלכתית הבאה זה מורדת, זה כבר נפקמינה הלכתית. מה זה הלכתית במורדת? דתנן בפירקין, המורדת על בעלה פוחתים לה מכתובתה. עד מתי הוא פוחת? עד כנגד כתובתה. לא תימה כנגד מנה ומתיים לחודאיו, אלא אף התוספת פוחתים והולכים. כלומר, עוסקים בו בנושא של סנקציות. סנקציות נגד האישה המורדת על בעלה. נסתכל בדף סמר ג' מה העניינה של המורדת. כתוב במשנה סמר ג' א', המורדת על בעלה, פוחתים לה מכתובתה שיעור מסוים. כמה? 7 דינרים לשבת. סכום של 7 דינרים בכל שבת ושבת. עד, ממשיכה המשנה ואומרת, עד מתי הוא פוחת, עד כמה הוא פוחת, עד כנגד כתובתה. לפי סכום הכתובה. זאת אומרת, האם... אומר רשי עד כדי כתובתו, אחר כך נותן לגט ויוצאה בלא כתובה, אבל אינו משהה לפסוק על הנכסים שנפלו לה מבית אביה ולהפסידה ממנה. כלומר, האם יכול להיות לאישה נכסים? האם יכול להיות לאישה נכסים? אז מישהו ישאל אותי מהביטוי, אני מחכה שמישהו יקפוץ וישאל אותי מהביטוי, מה שקנתה אישה קנה בעלה. כבר הסברנו כמה פעמים שמה שקנתה אישה קנה בעלה, נאמר שהבעל יש לו פירות בנכסים שנפלו לה. האם נפל הירושה מהסבא שלה, משהו כזה? אז הנכסים הם שלה, רק הוא אוכל פירות. אז אולי אנחנו נפחות גם מהנכסים שיש לה, אומר רש"י, לא, רק כתובתה. אינו משהה, מפיק ה, לפסוק על נכסים שנפלו לה מבית אביה ולהפסיד ממנה נכסים. כי המורדת כונסו אותה חכמים רק בנושא של הכתובה ואחר כך הוא מגרש אותה. אבל רבי יוסי במשנה אומר לא. רבי יוסי אומר לעולם הוא פוחת והולך. הוא ממשיך בפחיתה עד שאם טיפול לה ירושה ממקום אחר גובה ממנה. אפילו... פוחתים מנכסים אחרים של האישה. לעולם הוא פוחת והולך. אז ממה האישה מורדת? מביאה גמרא את העניין מורדת ממה. ממה האישה מורדת? רב הונא אמר מתשמיש המיטה, רבי יוסי ורבי חנינא אמר ממלאכה. טוב, אז האישה המורדת על בעלה, וגם הבעל אותו דבר שמורד על אשתו, פוחתים לה מכתובתה. עכשיו השאלה, אם תנאי כתובה לא היה כמו כתובה, אם תנאי כתובה היה תוספת שהוא חייב לה, אבל לא היה ככתובה, אבל זה גם כן שאלה, זה מגיע לה. אז רבי יוסי אומר שפוחתים לה אפילו מירושה שנפלה לה ממקום אחר, הוא פוחת והולך. עד שאם טיפול הירושה מקום אחר גובה המנה. אז אליבא דרבי יוסי פוחתים לה מכל רכוש שיש לה. אז לרבי יוסי, מה אכפת לי אם תנאי כתובה הוא כמו כתובה או לא כמו כתובה? אין לי נפקא מינה. אבל אם תנאי כתובה לא היה כמו כתובה, אבל מכל רכוש שיש לה, והרכוש שיש לה זה גם התוספת. אלא מדובר פה אליבא דרבנן. שרבנן אומרים, המורדת על בעלה פוחתים לה רק מכתובתה. אז השאלה, זה נקרא כתובה או לא? אז זה גם נקרא כתובה, כמו שרש"י אומר במקום אצלנו. למורדת, אומר רש"י, דתנן בפירקין, אומר רש"י, מורדת דתנן בפירקין, המורדת על בעלה פוחתים לה מכתובתה. עד מתי הוא פוחת? עד כנגד כתובתה, ואחר כך מגרש אותה. לא תימה כנגד מנה 200 לחודאיו, שרק זה נקרא כתובה, לאף התוספת פוחתים והולכים. נשים לב שלגבי מוכרת ומוכלת, רשי אמר שהחידוש הוא שהכל קרוי כתובה, ולא אומרים לו מקרי כתובה. זה חידוש לשוני, שהיא מכרה או מחלה, האם זה כלול במילה כתובה. פה לא דנים בחידוש לשוני, פה דנים בחידוש הלכתי. עד כמה פוחתים לה? האם פוחתים לה מתוספת שלה או לא? האם זה חלק מהכתובה או לא? אז אם זה לא היה חלק מהכתובה לפי חכמים, לא היו פוחתים. עכשיו שזה חלק מהכתובה, פוחתים גם מהתוספת. אז פה עניין הלכתי, לא עניין לשוני בלבד, עניין הלכתי. שתוספת הוא כתובה, רק שנייה, רבי יוסף. התוספות גם אומרים את רבי יוסי כאן, מכניס אותו לעניין ואומר, תוספות למורדת, אומר, אליבא דרבי יוסי, אומר התוספות לא יצטריך. למה? דאפילו לא הווה תנאי כתובה ככתובה, פוחת לה. פוחת לה, דאמר לקמן במתניתין, לעולם פוחת והולך, שאם נפלה לה ירושה ממקום אחר, חוזר וגובה ממנה. אומר לרבי יוסי, פוחתים מכל כספים שיש לה. אז כמו שפוחתים מהירושה, ככה פוחתים מתוספת הכתובה. אז מה אתה צריך לחדש לי? שתנאי כתובה ככתובה, אפילו תנאי כתובה אינו ככתובה, אבל זה רכוש שלה. אם זה רכוש שלה, הוא פוחת. אלא לרבנן יצטריך. לרבנן, שמה? שאינו פוחת אלא כתובה ולא נכסים אחרים, בנו השאלה תוספת מה? תוספת נמי ככתובה דמיה. ולזה מרמז רש"י, שרש"י אומר על המילה בדיבור למורדת, אומר רש"י, לדנן בפרקין, עד מתי הוא פוחד? עד כנגד כתובתה, שזה הלשון של תנא קמא. אז כאילו רש"י בא להגיד שהחידוש אליבא דתנא קמא, שלא תמה כנגד מנה 200, הוא פוחד, אלא גם זה פוחד. רבי יוסף, מה אתה רוצה לשאול, בבקשה?
יש
מרדה עם אחלה. שאלה מעניינת מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. אתה אומר שהיא מרדה על בעלה,
מכרה קודם,
אחר כך היא מרדה בבעלה. אז אם אנחנו נעשה כאן פחיתה, מי יהיה המפסיד הראשי? הלוקח. שאלה מעניינת, אני לא חשבתי על השאלה הזאת, צריכים לעיין בה. מה אתם אומרים?
הקונה.
מה, מה?
זה כמו שאם היית עמוד קודם, גם כן הקונה לא זוכה בשום דבר, אבל גם פה יש סיבה אחרת שהקונה לא זוכה.
מה הקונה? קונה בזול. מה שקונים בזול, שווה בזול, כידוע. כן? אז הלוקח קנה בזול, אז זה מה שהוא קנה. הוא קנה כתובה שיש סיכויים לגבות אותה, ויש סיכויים לא לגבות אותה. מה הסיכויים לא לגבות אותה? שלמשל היא מתה. נכון? אז רבי מנואל אומר שנראה שהלוקח פה יפסיד. בעצם קונסים את הלוקח. אחר כך הוא התקוטט עם האישה, למה מרדת על בעלך, הפסדת אותי, טוב, זה התקוטטות ביניהם. אבל באמת, הוא לא זכה, יכול להיות, יכול להיות. כן, סברה טובה. טוב, אז ביררנו את העניין של מורדת, שפוחתים לה מכתובתה. הדבר הבא זה פוגמת. מה זה המילה פוגמת? אומר רש"י, פוגמת, פרק הכותב, נן. למדנו בדף פי זין, הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. אם פגמה תוספת נמי, שאמרה לשם פיראון התוספת התקבלתי דינר, אף זו פוגמת כתובתה היא. ואם טוען בעלה התקבלת כל כתובתך, לא תיפרע אלא בשבועה. יש כאן מושג שנקרא פוגמת, שצריכים לתרגם אותו ללשון העברית, ואני אגיד, אני אעשה לכם מין חידון כזה, ותגידו לי תשובה לחידון. אני אגיד פסוק בתורה, תגידו לי מה זה קשור, בסדר? פסוק שאני אומר בתורה זה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. עוד הרב התבלבלת, זה פרשת משפטים, אנחנו לומדים עכשיו על אישה שבוגם בכתובתה. מה אתה מצטט את הפסוק הזה? אני עושה חידון כזה, חידון. מה הקשר בין הפסוק? אני קורא את הפסוק. אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מי, מי, מי רוצה? מה?
אלוהים דעדה על השופט.
כן, כן. ומה?
לברר את המחלוקת ביניהם, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה.
טוב, כשהייתי ילד לא היה לי משחקים, כי לא היה לגו ולא היה מחשב, אז היינו משחקים משחקים של שאלות ותשובות, ומי שהיה יודע טוב, יאמרו לו חם חם חם, או קר קר קר, אם עונה תשובה. אז אתה מתחיל להתחמם, בסדר, אני רוצה להמשיך את הרעיון שלך. עוד, נו, מי רוצה להמשיך להתחמם? גם היום, היום קר בחוץ, אז טוב להתחמם בתשובות נכונות. כן? יפה מאוד. אז ארז אומר, תשובה שמודים בקצת חייב שבועה. ומה ענייננו פה? יונתה במקצת, יפה מאוד. כן, יש לנו פה עסק של מודה במקצת. מודה במקצת. למה? הוא אומר לך, את קיבלת חלק מהכתובה שלך. או שאומר, קיבלת חלק מהתוספת שלה. אז מה הוא רוצה להגיד לה? קיבלת. עכשיו יש לה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד, לא קיבלתי. אז כמובן, הוא אומר לה, התקבלת כל, כאילו הסיפור הוא ככה. הוא אומר לה, התקבלת כל כתובתך, והיא מודה שקיבלה מקצת. אז היא מודה במקצת. אז איך זה קשור לתורה? כי התורה אומרת לפרשת שומרים, כי תני של רעהו וכו' וכו', אז כתוב שמה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. מה זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם? אשר יאמר כי הוא זה. נסביר קודם את המילים, מה זה כי הוא זה? זה גם ביטוי בעברית מהתורה. כי הוא זה, הוא. אתה תובע אותי מנורה בת חמישה קנים, זה הוא. אני מודה בזה במנורה בת שלושה קנים. אתה תובע אותי שהפקדתי אצלך שני שברים, ואני אומר לא רק שור אחד. אתה תובע 1,000 שקל, אני מודה ב-200 שקל. כי הוא זה. אתה תובע את ההוא, והוא אומר כי הוא זה. אז זה מודה במקצת. מה אומרת התורה? עד האלוהים יבוא דבר שניהם, זו התשובה הנכונה שאמר בן, שעד האלוהים, פה זה לשון בידין, אלוהים, בידין, עד האלוהים יבוא שניהם זה לשון שבועה. מכאן שמודד מקצת חייב שבועה. אוקיי? בסדר? שאני רוצה להגיד דבר הכי מצחיק שבעולם, אומרת האישה, אני בכלל לא שייכת לשבועה דאורייתא. ולמה היא תאמר את זה? בואו נקרא את המשנה בדף זין ונראה דבר מעניין, מעניין. בואו נראה את המקור של פוגמת, משנה בדף זין. מה זה שבועה? מה זה תהליך של שבועה? טוב. נשאלה שאלה יותר כללית, והיא כמה שבועות יש בתורה? 3, בסימנם. שמע, וכתבנו בלוח 3 שבועות מהתורה, נכתוב עוד פעם את זה, יש לנו קצת מקום נשארנו. 3 שבועות יש מהתורה, בסימנם שמע. שבועות שיש בתורה זה 3 שבועות, בסימנם שמע. הראשון, שין, שבועת השומרים. השני, מודה במקצת. והשלישי זה עד אחד. עכשיו אני שואל שאלה מצחיקה, לא שאלה לימודית, שאלה לשונית. פרשתי את זה הרבה פעמים. מבחינת הלשון, מבחינת הלשון, מי יוצא דופן? זו שאלה של היגיון, לא של לימוד. פחת הלשון, מי יוצא דופן שלוש, כלשון הילדים, ראו משחקים, משחקים, שלוש יוצא אחד. שלוש יוצא אחד. למה אין אחד הוא משחק יוצא אחד?
הוא בא
להכחיש. הוא לא נשבע. שבועת שומרים, מי נשבע? שומר. מודד מקצת, מי נשבע? המודד מקצת. אז זה נשבע וזה נשבע. עד אחד הוא משביע. משביע את מי שמכחיש אותו. אז זה יוצא דופן. זה סתם משחק לשון. אז שיש שלוש שבועות בתורה. שבועת שומרים, מקצת, שבועת עד אחד. איך אדם נשבע? לוקח ספר תורה, אומר לו תשבע בשמות הקדושים שאינם נמחקים. אומר הבן אדם, אני נשבע בשם שכתוב אצל לוט. ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני. איך כתוב אצל לוט? אדוני הכתוב אצל לוט, מה זה? אדונים שלי, אמר למלאכים, שם חול, אומרים לו, שבועה פסולה. אבל אותה מילה שכתובה אצל אברהם, ויאמר, א' ד' נ' י', אל נא תעבור מעל עבדיך, מה זה? מחלוקת בגמרא שבועות, יפה. אוקיי, בגמרא שבועות למי הוא פנה, למלאכים או לקדוש ברוך הוא, והלכה אומר הרמב״ם, הלכה כמאן דאמר שפנה לקדוש ברוך הוא, אנא תעבור מעל עבדיך. אז היא נשבע בשם שכתוב אצל אברהם. אז זה שבועה, נשבע בשם השם. אז צריכים להישבע בשם השם ולהישבע בלהחזיק ספר תורה. ומי שלא נשבע בנקיטת חפץ של ספר תורה, איננה שבועה. אז אם כן, מה מטרת השבועה? לאמת את דבריו. עכשיו, למה אדם צריך לאמת את דבריו? כי הוא מה? חשוד בעניין. הוא קצת חשוד, הוא צריך לאמת את דבריו, שלא יהיה חשוד. בוא נראה, כל אחד מהשלושה, למה צריך לאמת את דבריו? או אולי ניגש ישר לאמצעי, למודד מקצת. למה מודד מקצת צריך לאמת את דבריו? למה מודה מקצת צריך לאמת את דבריו? למה הוא חשוד? מה הוא? רגליים הדבר. איך רגליים הדבר? הוא תובע אותו, התובע תובע. אם הנתבע יכפור בכל, נגיד, אני לא יודע, לא מגיע לך, נגיד, הוא תובע ממנו $1,000. אומר, אני לא חייב לך, אני לא זוכר, אין דבר כזה, לא היו דברים מעולם, אז אנחנו מה יכולים לחשוב? או שזה רמאי, או שזה רמאי, אבל אין לנו שום בסיס להתחיל לחשוד בו. אז אי אפשר להשביע אותו, לכן כופר הכל פטור מהתורה. מודה מקצת, חייב שבועה. למה הוא חייב שבועה? כי אם הוא מודה לתובע, נגיד למשל אומר לו, אם הבאתי לך 1,000 שקל, אומר לו, 1,000 היה, אלא 500. או, הוא אומר, 1,000, אני קיבלתי, אבל 500 החזרתי. בקיצור, המודה מקצת, זה מראה שהתובע יש ממש בדבריו, כמו שאמר רבי דוד, רגליים לדבר. חייב מודה מקצת, חייב שבועה. עכשיו בואו נשאל עוד שאלה הכי מצחיקה שבעולם, אבל היא שאלה הגיונית. אני הולך לבאר עכשיו את שלושת השבועות, אז מבחינת רגליים לדבר, מי מהשניים הנותרים יותר דומה למודד מקצת. שאלה קצת קשה, אבל שאלה הגיונית, אנחנו הולכים להסביר את העניין. אמרנו שיש שלוש שבועות, שומרים, מודד מקצת ועד אחד. מודד מקצת הסברנו, כן? רגליים בדבר. עכשיו, מי מהשניים האחרים קצת דומה לרעיון הזה של מודד מקצת? עד אחד, למה? למה? כי יש עד אחד נגדך, מה אתה אומר? זאת אומרת, אתה כנראה לא צודק. אומנם כתוב בתורה על פי שתי עדים יקום דבר, ואם שתי עדים כבר יהיה צריך שלם, בלי בעיות, אז עד אחד זה קצת ראיה, נכון? אז לכן מה אני אומר? כמו מודד מקצת זה רגליים לדבר, קצת ראיה, אז גם עד אחד זה רגליים לדבר. אז באמת, זה דומה, אז עד אחד דומה, אז יש כבר, הסברתי שתי שבועות בתורה. מה הסברתי? מודה מקצת ועד אחד, יש רגליים בדבר נגד מי שטובים אותו. עכשיו, שבועות השומרים, פה דבר, אם הייתי יוצא, שלוש יוצא אחד, ממשיך לתחיל את המשחק הזה, אז מת מי היה יוצא דופן שאין, שאין שום ראיה כנגדו, זה השומר. כי מה קרה אצל השומר? בואו נחשוב. השומר קיבל שלוש כבשים לשמור. ואחר כך הוא אומר, אתה יודע מה שקרה? בא זאב וטרף אותם. ואני לא יכול להילחם עם זאבים, פחדתי, ברחתי. נו, אז אם הוא שומר חינם, פטור על אונס. אומר, אני פטור, מה אתה רוצה? אומר לו השני, אולי עשית מזה חמין לשבת. אולי בישלת, שחטת אותם ובישלת לשבת. מי אמר? אומר לו, מה אתה חושד בי סתם? אתה האמנת לי להיות שומר שלך, פתאום אתה חושד בי, זה לא יפה. אומר לו, אבל אין, הם לא נמצאים. אז יש, אני שואל, האם זה נכון להגיד שגם בשומר יש רגליים לדבר או לא? מה? לא. אז אני עכשיו מחזיר את הכדור ואת השאלה לשאול אתכם, והיא שאלה כזאת. הרי אמרנו שהתורה חייבה שבועה במקום שיש רגליים לדבר, ואיפה יש רגליים לתובע, רק במודד מקצת או בעד אחד, אז אני רוצה לשאול אתכם, אז למה התורה חייבה שבועה בשבועת השומרים בכלל? למה? למה התורה חייבה שבועה בשבועת השומרים? תגידו לי, הרב, זה גזירת הכתוב, מה אתה שואל? כך כתוב בתורה, מה אתה מקשה קושיות על התורה? לא, אני רוצה להבין, לא מערער על התורה, רוצה להבין מה הכלל, שול מלאכם ברוך אבו חנוכה שמח, איסרו חג שמח, גשמים ביתם, כל הברכות הטובות. אז עכשיו אני שואל, אז למה בשומרים יש שבועה? הרי אין כאן רגליים לדבר. תשובה.
לשומרים נשבע ונפטר. אצל המודד, אצל עת אחד, נשבע ומקבל.
רבי יוסף מזכיר לי את הבדיחה, שפעם אני שאלתי את זה, שאחד בא לבית המדרש ושאל, רבותיי, יש לי שאלה, מי יודע תשובה? עמדו בתור עשרה להגיד לו תשובה. ואני רואה שכולכם חכמים וזה. עכשיו נעשה משחק הפוך. יש לי תשובה. אז תגידו, מה השאלה שאני שואל? איי, 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 זה כבר יותר קשה, נכון? הרב יוסף עונה תשובה נפלאה, הוא מבין אותי על השאלה הבאה שרציתי לשאול. אז לכבוד רבי יוסף אני אקדים את השאלה הבאה, כי לא הבנתי מה הוא אומר. והיא השאלה, מה משותף לכולם? אבל לא, אני לא מדלג על השאלה, לכבוד רבי יוסף אני עושה קפיצה. מה משותף לכולם? שרבי יוסף יגיד, מה משותף לכולם? זה לא כמו שהוא חשב קודם, אבל עכשיו הוא יגיד, מה משותף לכולם? הוא נשבע ונוטל או נשבע ונפטר? נשבע ונפטר. המשותף לכולם, בואו נכתוב את זה על הלוח אפילו, כי זה דבר שיקדם אותנו בלימוד של פוגם. אני לא סתם עושה חידונים, אני רוצה להתקדם למשל של פוגם. שלוש שבועות בתורה, והמשותף להם הוא שהוא נשבע ונפטר. זה המשותף. איך נשבע ונפטר? השומר נשבע ונפטר. המודד מקצת נשבע ונפטר, ועד אחד משביע את האדם שכנגדו, והוא נשבע ונפטר. אז אם כן, בכולם, המשותף לכולם נשבע ונפטר. זה דווקא המשותף, ככה הוא... הוא רצה להגיד רבי יוסף שיש חילוק, אבל אני חושב שזה בכולם כל דבר נשבע ונפטר. ונחזור לשומרים, ואני שאלתי תפידה, שאלתי שאלה, שהמודד מקצת הוא חשוד, הוא ככה... אתה מודד בעצם בחלק, אז מה קרה פה? אתה צודק, אתה לא צודק, או עד אחד כנגדו. איך אתה מעז להגיד? הרי עד אחד אומר נגדך. אז שתיהם קצת חשודים. אז בשומרים, השומר עוד עשה לו טובה, שהסכים להיות שומר. אז למה השומר התורה חייבה אותו שבועה? זאת שאלה או לא שאלה? כאילו הוא אומר, לא די שעשיתי טובה, עוד מלבישים לי שבועה, כן? טוב, אתה כבר אומר שהרב בן יעקב שאל בשומר שכר. אבל אני שאלתי על כל השומרים ברמת העיקרון. אתה צודק, ששומר שכר קיבל כסף, אתה צודק, אבל אני שאלתי אפילו שומר חינם, למשל, שומר חינם, מתי הוא חייב? רק על פשיעה. אומר השומר, לא פשעתי, באו זאבים, או באו שודדים עם אקדחים, אמרו לי, עוד תביא את הצאן, מישהו מכיר? באים שודדים וגונבים צאן, מישהו מכיר דבר כזה בארץ ישראל? קורה דבר כזה? הרבה. הרבה, כבר כתוב בגמרא בבא בתרא, דף למד ד', סוגיית נסחא דרבי אבא, שסתם ישמעילים גנבים. אז יש מה שנקרא יום הטרור החקלאי. אז הטרור החקלאי, הם באים עם נשק והכל וגונבים. אז אם כן, הוא אומר, השומר אומר, היה אונס, באו שודדים. אומר הבעל הבית, אולי אכלת את זה ארוחת צהריים? אומר, מה אני חשוד אצלך לאכול את השור שלך, הרי אתה האמנת לי, אז עשיתי לך טובה, אתה צודק, שומר שכר קיבל כסף. אבל עדיין אני לא אומר, אתה חושב שכל מי שמקבל כסף, אז הוא לא עושה טובה. אני חושב מי שמקבל כסף, מקבל כסף, אבל גם עושה טובה. אחרי אני כשיורד מהאוטובוס, אני אומר לנהג תודה רבה. אומר הנהג, לא צריך להגיד תודה רבה, אני מקבל משכורת. אומר, תודה רבה שלקחת אותי. נתן כל אחד שנותן לך שירות, אמור לו תודה רבה, כי מלבד הכסף נתן לך שירות, אמור לו תודה רבה. קיצור, מה אני רוצה לשאול, שאלה מצחיקה? הנה השומר עשה טובה. בוא נדבר על שומר חינם, והתורה חייבה אותו שבועה. וגם שומר שכר, כי לא העיקר בחיים הכסף, עשה לו טובה. אז למה התורה חייבה אותו שבועה? מי רוצה להגיד? אתה רוצה להמשיך לענות? בכבוד? אם לא יהיה ככה, אז מה יהיה? אתה אומר, השומרים יחגגו. שומרים יעשו חגיגה, ימעלו. קודם כל, זה שואל אותך, רוב האנשים מישראל הם מועלים בתפקידם או עושים ביושר? אני חושב, רוב האנשים עושים ביושר. שנית, אדם בוחר במי לתת אמון. אדם בוחר, שומר אדם בוחר. את מי אדם בוחר? חבר שלו, מכיר שלו. לא, לא כל אחד הוא ממנה שומר על רכושו. נותן בו אמון, אז כנראה הוא ראוי לאמון. אוקיי, אז אני מחזיר את הכדור לשאלה. אז למה שומרים חייבים שבועה, רבי דוד? אז מה הוא? מקפיד יותר, שישמור יותר טוב, אתה אומר. רבי דוד אומר, השומר, אם הוא חייב לתת דין וחשבון ולהישבע, הוא מקפיד יותר. טוב, זה טעם טוב, עוד, אבל אני רוצה טעם יותר, כמו שאמרנו בלשון הילדים, חם חם, מתחיל להתחמם. עוד, כן. כן, יפה. שם יחמוד, זה מה שהוא אמר קודם, שם יחמוד יחגוג, זה מה שהיה, איך קוראים אותך? בחור נחמד? איך? עמיחי. עמיחי. עמיחי צוקרמן, עמיחי, יופי. אז עמיחי אומר, שמה יחגוג, וגם רבי ברוך מסכים איתו, שמה שומר יחגוג. אז השבתי לו, שאם אני מוכר, בוחר לי שומר, אז אני בוחר לי אדם נאמן, וחבר שלי או מכיר שלי, לא כל אחד, אז אני נותן בו אמון. למה נחשוש יחגוג? אני חושב שהתשובה היא, שמה התורה שואל השומר, מה עם חובות השומר? חובות השומר, בין אם הוא קיבל שכר, בין אם לא. מה עם חובות השומר? תשובה, שלוש חובות יש לו. א', לשמור. ב', לשלם אם קרה האירוע שמחייב. מה האירוע שמחייב? שומר חינם פשיעה, שומר שכר גניבה ועבדה, שואל אפילו אונס. אז שומר חייב א', לשמור, ב', לשלם, ג', לברר. שומר חייב לברר, אתה קיבלת ממני חפץ, לא ייתכן שאתה תגיד לי אין. אין זה לא תשובה. אתה חייב לברר. לכן התורה נתנה לשומר את החובה לברר. מילים אחרות, אז מה אמרתי? אמרתי שיש משחק משלוש יוצא אחד, אז באמת, השומר שונה מכולם. במה הוא שונה? שכל השתיים הקודמים יש רגליים לדבר לתובע, והשומר אין רגליים הדבר כנגדו, אין, עד רבה, יש, כנראה הוא אדם בסדר. אז מה אומר רבי שלמה? אולי הוא שלח יד. בסדר, אבל סתם בן אדם לא צריכים לחשוד בו שהוא שלח יד. אז שאלתי, למה התורה חושדת? תשובה, לא חושדת. אבל זה התחייבות של השומר. למה שומר התחייב? אז זה כבר אולי ההסבר של עמיחי מצטרף. למה שומר הסכים? אולי הוא קיבל כסף. רק אני אומר, אפילו הוא לא קיבל כסף, אפילו שומר חינם שהוא עשה טובה. אבל זה גופה המחויבות שלו. הוא התחייב. אתה אמרת שאתה מסכים לשמור, בסדר? כמו שאני אספר לכם סיפור, שהייתי צעיר, הייתי קונה בשוק מחנה יהודה, עם הילדים שלי היו עוזרים לי, בקניות יום שישי, והייתי שם את הסל, היה לי כמה סלים, אני לא רוצה לסחוב את הכל לכל מקום, אצל מוכר אחד, היו כמה חברים שלי מוכרים, הייתי אומר לו, אתה מסכים שהסל יהיה אצלך? הוא אומר, כן, אבל אני לא מתחייב לך כשומר. היו כאלה שהיו חכמים, אמרו לי, אני לא רציתי, רק שתיתן לי מקום, לא חפץ חשוד, אבל אז היו כמה, אני לא רוצה להיות שומר שלך. הם יודעים, שומר זה מחויבות, לא רוצים מחויבות. צודקים? אז מה אני אומר? אם השומר אומר, אני לא רוצה מחויבות, אז לא, אבל אם הוא קיבל לשמור, יש מחויבות. מה המחויבות? אמרתי, שלוש, יראו אתכם שתיים בלילה. מה חובות השומר? לשמור, לשלם, לברר. מי רצה להגיד משהו?
בשביל השומר,
טוב, זה כבר צריך שיעור שלם. האם שבועה שלא שלח ידו זה שבועה דאורייתא, באיזה מקרה, זה כבר צריך שיעור שלם במציע, עשיתי על זה שיעור. אבל עכשיו, בוא נקבל את דבריך, בסדר. אבל אני מדבר עכשיו לא על שליחותי, אני מדבר על שלא פשע בה, או שנגנבה, או משהו כזה. הקיצור, השומר חייב לברר מה גורל החפץ, יש לו חובה לברר. עכשיו, אמר רב יוסף, עכשיו מגיעים למשנתנו. אמר רב יוסף, מה המשותף לכל השבועות דאורייתא? שזה נשבע ונפטר. לשון המשנה בשבועות היא כל הנשבעים שבתורה, נשבעים ולא משלמים, נשבעים ונפטרים. עכשיו הגענו בשעה טובה, רגע, לפוגמת. הפוגמת של הכתובה, כלשון המשנה פי זין א', בואו נפתח פי זין ונראה. עכשיו אני מראה לכם דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין, והוא... פוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. עד אחד מידע שהיא פרועה לא תיפרע אלא בשבועה. והגמרא מסבירה, המשנה מסבירה בעצמה מה זה הפוגמת. פוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. כיצד? הייתה כתובתה 1,000 זוז. כתובתה הייתה 1,000 זוז. ואמר לה הבעל, אני קורא את המשנה, הגעתי לשורה הרחבה בעזרת השם. פוגם כתובתה כיצד, הייתה כתובתה 1,000 זוז, ואמר לה, התקבלת כתובתך, והיא אומרת, לא התקבלתי אל המנה, אז היא מודה שהיא קיבלה מנה, אז מה זה מראה? שבעל צודק במה שאמר לה? צודק משהו, הוא אומר, מה נתן? השאלה כמה נתן? הוא אומר, נתתי לך הכל, והיא אומרת, מנה, אז מה? לא תיפרה אלא בשבועה, אז היא מודה מקצת, היא חייבת שבועה, בסדר? הלאה, עד אחד מידע שהיא פרועה כיצד, הייתה כתובתה 1,000 זוז, אמר לה, התקבל כתובתך, היא אומרת, לא התקבלתי, ועד אחד מידע שהיא פרועה, לא תיפרע אלא בשבועה. עד כאן בסדר או לא בסדר? לא בסדר. מה לא בסדר? יפה. יפה, אומר רבי יוסף, הרב בן יעקב, אתה אומר שיעור נגד משנה מפורשת, צא מהישיבה, אתה לא יכול ללמד בכלל. למה? כי מה, אתה לימדת שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, נשבעים ונפטרים, אבל האישה הזאת היא נשבעת ונוטלת, אז זה לא שבועת התורה, אז איך יכול להיות שיש בו שבועה? אז הרב בן יעקב זה, אמרת דבר בניגוד למשנה, צא מהישיבה. אמרתי דבר בניגוד למשנה? כן. רק מה, צריכים להבין את המשנה? אז באנו לשאלה, איזה שבועה זאת? שבועה מהתורה או שבועה דרבנן? כי לפי מה שאמר הרב בן יעקב, וזה נכון, המשנה בשבועות אומרת, כל נשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים, והאישה הזאת היא נשבעת ונוטלת. אז זה שבועת התורה או לא שבועת התורה? לא, זה לא שבועת התורה, אלא זה מהשבועה דרבנן. אז מה שהרבן יעקב אמר נכון, מה שהמשנה אומרת נכון, ומי אומר את זה? בגמרא, רבה. תראו בגמרא, תראו בגמרא, רגע, אין עצירה בעלייה לקסטל, היום אין עלייה לקסטל, אבל גם אין עצירה שם. סבר רמי בר חמה, תראו פייזיין עמוד ב'. הרעיון שאמרתי עכשיו מופיע בגמרא לא פחות ולא יותר. סבר רמי בר חמה, הוא חשב למימר שבועה דאורייתא, שיש עליה פוגמת שבועה דאורייתא. דקטאין 200, וכמה דלה ב-100. הוא אומר, פרעתי לך כל ה-200, והיא מודה שקיבלה 100. הביא לה הודעה מקצת הטענה, וכל המודה או המודה מקצת טענה היא שווה, אז זה שבועה דאורייתא. אמר רבא, לא נכון, שתי תשובות בדבר. אחד, התשובה הראשונה, כל נשבעים שבתורה אמרנו, נשבעים ולא משלמים. יעיר אתכם 2 בלילה, שאלו אתכם, מה זה 3 שבועות בתורה? תגידו, שמע. מה זה שמע? אמרנו, קריאת שמע על המיטה. בסדר, מה זה ראשי תיבות שמע? יעיר אתכם, שומרים, מודה מקצת, עד אחד. אז שנשבע תורה נשבעים ולא משלמים, אז זה שבועת התורה. והיא נשבעת ונוטלת, אז זה לא שבועת התורה, זה שבועת דרבנן. ועוד טעם, טוב, לא נוגע לנו. קיצור, מה למדנו? ששבועת הפוגמת היא דומה לשבועת התורה, כאילו זה שבועה כאין דאורייתא. כאין דאורייתא. מילים אחרות נשאל שאלה מצחיקה כזאת, אבל כל אחד יודע כבר את התשובה בעל פה. למה חכמים תקנו שבועה בפוגמת? למה חכמים תקנו שבועה בפוגמת? מה? כי מודה מקצת, ואז מי פונה קצת חשוד? או מי יש לו רגליים בדבר כנגדו? היא. זאת אומרת, חכמים תקנו כאין דאורייתא. מה זה כאין דאורייתא? חכמים למדו, הסתכלו בתורה, אמרו, רואים מהתורה, שהתורה מחייבת לברר את מי שהוא מודד מקצת, זה משהו, יש רגליים לדבר כנגדו, הוא חייב לברר לי בשבועה. לכן הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה. עד כאן הסברנו עניין פוגמת, שזה שבועה דרבנן כאין דאורייתא. רק אתם תבואו ותשאלו אותי שאלה שאני לא ענה על זה עכשיו, והיא, כבוד הרב, מה אכפת לך אם זה שבועה דאורייתא או שבועה דרבנן? הרי כל אישה וכל בת מדליקה נר שבת, ומי לא אוכל חרוסת בליל הסדר, ומי לא אוכל סופגניות בחנוכה, אז גם אנחנו מקיים גם דינים דרבנן, אז מה אכפת לי שבועה דאורייתא, שבועה דרבנן? תשובה, זה סוגיה מסכת שבועות שנדון בה אולי בעתיד, שהגמרא דנה בשאלה המרכזית, והיא שאלה נכונה, מה בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? זה לא נושא להיום, נדבר על זה אולי בהזדמנות. בכל אופן, לדעת שזה שבועת דרבנן. ובכן, עכשיו נחזור לענייננו. פוגמת, תוספת. דינה כמו פוגמת כתובה, או פוגמת כתובה, דינה כמו פוגמת תוספת. עכשיו השאלה, האם הכתובה והתוספת זה שתי דברים? השטרה כתובה זה שטרה כתובה, והתוספת זה תוספת. למה נפקא מינה? אם היא פגמה שקיבלה חלק ממה? או זה או זה. או אמרה קיבלתי חלק מהתוספת, או אמרה קיבלתי חלק מהכתובה. טוב, אז היא צריכה להישבע. על מה היא צריכה להישבע? צריכה להישבע על, 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 על התוספת או על הכתובה, או שזה דבר אחד והיא מנועה מלגבות כלום לא תגבה, כי תוספת כתובה ככתובה. אז זה אומרת הגמרא. תוספת כתובה ככתובה, שמי פגמה התוספת לא תגבה אף הכתובה אלא בשבועה, וכן ההפר, וכן אם פגמה הכתובה, לא תגמי אף התוספת אלא בשבועה. כלומר, שתי החובות האלה זה לא שתי חובות שונים. שהדין הוא שאם אחד פגע בשטר אחד, לא אומר שלא יגבה את השטר השני. כל דבר נידון לעצמו, אבל פה אומרים לא, זה שתי חובות שמחוברים יחד. תנאי כתובה ככתובה, זה עניין אחד, אז אם פגמה התוספת, לא תגבה אפילו את העיקר. או פגמה העיקר, לא תגמי אפילו התוספת. אז זה החידוש של תנאי כתובה ככתובה. שאלה, כן. איי, 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 זאת שאלה טובה. זאת שאלה מצוינת. למה לא אומרים מודה מקצת? אני אנסח את השאלה קצת אחרת, אבל מי הבין את השאלה? אני מי רוצה לנסח קצת אחרת? הוא שאל שאלה. קודם השאלה, קודם לנסח נכון את השאלה. למה לא אומרים מודה מקצת? הפה שאסר הוא הפה שהתיר. זה שאלתך, נכון? מי רוצה לנסח קצת אחרת שיהיה יותר מובן? כן, מישהו אמר? מיגו. מיגו, יפה. מי אמר מיגו? יפה. אותו דבר, זה כוונת השואל אותו דבר, נכון? בטוח. המודה מקצת יכול להגיד, מה אתה מחייב אותי שבועה? אני יכולתי לכפור בכל. ואם הייתי כופר בכל, הייתי נאמן. אז גם עכשיו תאמין לי במיגו. אפשר להגיד הפה שאסר הפה שהתיר. אפשר להגיד מיגו, זאת שאלה נהדרת. מי הוא הראשון ששאל את השאלה הזאת? מישהו יודע? יפה, יפה. מי אמר רבה? יפה. איפה רבה? במציא ג' עמוד א', אמר רבה. מפני מה אמרה התורה? מודה מקצתנה היא שווה. הרי יש לו מיגו שהיה כופר הכל. תשובת רבה היא? אין אדם מספנה בפני בעל חובו. יפה מאוד. אדם לא תמיד מעיס פניו לכפור הכל, לא נוח לו, אולי לפעמים הוא גם מודה מקצת, אז לא נעים לו, אז זה לא מיגו. אז אם כן, זו תשובה לשאלתך, זה לא מיגו. יפה. הסברנו את העניין של פוגמת, הגענו עד פוגמת, ומחר נמשיך המשך הגמרא. שבוע טוב לכל הציבור, בוקר טוב, נא להכין את הסוגיה עם הר"ן בסוגיה. הר"ן מבאר את הדברים היטב.